נתחיל ענייני תפילה, הקדמה של רבת ראיה. תפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן ההלם אל הגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש וכל כוחות חיי הגבייה כולה. היא משתוקקת גם כן לגלות את מהותה וכוח פעולתה על כל הסביבה, על כל העולם והחיים. ולשם כך צריכים אנו לחשבונו של עולם שבא על ידי תורה וחוכמה. ונמצא מתוך כך שעבודת התורה כולה וכל חוכמתה היא התגלותה המתמידה של תפילתה הכמוסה של הנשמה, נשמת כל חי תברך את שמך השם אלוקינו. כן. קודם כל, איזה ביטויים אתם רואים פה? או ביטויים מיוחדים, או ביטויים שמתייחסים אחד לשני.
תפילה מתמדת של הנשמה.
נכון. זה קודם כל, זה גם הכותרת ככה שלנו. מה זה אומר בכלל התפילה המתמדת של הנשמה? כן. מה עוד?
כוח וחיים. כוחות חיים.
כוחות חיים. נכון, זה חוזר לנו כאן.
כל כוח אפשרי אומר.
כן.
כוח פעולה, כוח חיים.
הוא עושה פה את התורה ותפילה.
יש פה את המושג של התורה ושל התפילה, נגיע בהמשך לפרק שזה הנושא שלו ממש, אבל כן, פה יש איזה יחס. יש כאן מערכת של ביטויים שהם על ציר אחד, מדרגות על ציר אחד. אנחנו שמים לב לזה. נכון. יש לנו נשמה בהתחלה, אחרי זה רוח, נפש, נכון? זה מבנה שאנחנו מכירים, נכון? נרן, וחיי הגבייה, זה הגוף, נכון? טוב, אז יש פה איזה משהו, איזה תהליך שמתואר פה. בוא עכשיו ננסה לראות ככה, להבין את זה. התפילה המתמדת של הנשמה, הרב לא מסביר לנו כאן מה זה התפילה הזאת. אנחנו רק מבינים שיש מושג של תפילה מתמדת של נשמה. איך זה קורה? מה זה בדיוק? אנחנו לא יודעים. אבל הדבר הזה, שבפסקה הבאה יש איזשהו הסבר שלו, אז אותה תפילה מתמדת של נשמה, של הנשמה, גם של הנשמה, זה לא של הגוף. יש מציאות שהנשמה היא מתפללת תמיד, והיא מתאמצת תמיד לצאת מן ההלם אל הגילוי. נשמה זה מקום נסתר, והתפילה הזאת של הנשמה, היא נמצאת בפנים, נסתרת בנשמה, אבל היא מתאמצת להתפשט ולהתגלות כלפי חוץ. המעגלים פה שמתוארים זה אל הרוח, אחרי זה אל הנפש, ולכל כוחות חיי הגבייה. ולא רק זה, השלב הבא זה גם כן על כל הסביבה, לא רק על האדם עצמו. כן, יש פה ממש תהליך של ממקום מאוד פנימי, נשמתי, שכידוע, אדם רבדים, שכבות, יש את הנשמה, יש עוד דברים יותר עמוקים מהנשמה. אבל הנשמה, כעולם הרוחני הנסתר שנמצא בתוכנו, הוא עטוף. הוא מתלבש בעולם של רוח, שהוא מתלבש בעולם של נפש, שהיא מתלבשת בגוף, בחיי הגבייה. ואחרי זה, עם זה, אדם יוצא החוצה, אל הסביבה, לפעול בעולם. אז התפילה הזאת, היא לא רוצה להישאר רק באותו עולם נסתר של הנשמה. יש לה שאיפה לבוא ולהתפשט לשכבות החיצונות, ללבושים החיצונים, עד שהיא תתגלה, כן, כל כוחות חיי הגבייה וכל הסביבה כולה. כן?
התפילה מנסה לגלות את עצמה?
כן. יש לה השתוקקות לתפילה הזאת.
שהתפילה הזאת תתפשט דרך כל דבר, כאילו?
שהיא תתפשט, כן, שהיא תתגלה. בעולם הרוח, בעולם הנפש, בכוחות חיי הגבייה בכל הסביבה, על כל העולם והחיים.
מה זה התפילה הזאת?
זאת השאלה, מה זה התפילה הזאת? הרב לא מסביר לנו פה מה זה התפילה הזאת. אנחנו, בפסקה הבאה יש הסבר מסוים, שהוא משהו מאוד, מאוד גדול, מאוד עמוק, אז כל הסבר גם שמופיע הוא מסוים. אבל אם כרגע, רגע, באופן פשוט, בלי ההסבר של הרב, רק הביטוי הזה, אז צריך להבין לכם מה זה תפילה. עוד לפני שננסה להבין מה זה, זה קצת נותן לנו מבט שתפילה זה לא רק המושג הפשוט המעשי שאדם עומד, לוקח סידור, ומתפלל ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה כבר הופעה מאוד חיצונית של התפילה. התפילה היא באמת מתחילה ממקום הרבה יותר פנימי, ושם היא תמידית. התפילה המעשית החיצונית היא לא תמידית. היא קורית 3 פעמים ביום, עוד בין לבין, כשאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא באופן ספונטני, בהתבודדות, לא יודע, בכל מיני סיטואציות, אבל היא לא תמידית. אבל התפילה של הנשמה היא תפילה, תמידית. צריך להבין עכשיו מה זה, אז מה זה תפילה בכלל? כן, אז מה, תפילה של מעשית, אנחנו יודעים מה זה, מה זה תפילה של הנשמה?
יש כאילו שלוש פעמים ביום שהיא מצליחה.
כן, שהיא מופיעה בצורה מעשית, כן? אמרת מצליחה, האמירה הזאת מצליחה, היא כבר יש בה איזשהו פירוש לאיך, בעצם איך מודדים את ההצלחה של התפילה של הנשמה, בסדר? האם ההצלחה של התפילה של הנשמה היא כשאדם עומד ומתפלל ולוקח סידור? האם אדם שלא לוקח סידור, או לא משנה, לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה אומר שהתפילה, האם זאת הדרך היחידה של, ההופעה, אותה התפשטות של התפילה של הנשמה? שאלה, משמע לכאורה שלא, כי יש לה הופעה על עולם הרוח, יש לה הופעה על עולם הנפש, ואחרי זה יש לה גם הופעה על כוח פעולתה על הסביבה, על העולם והחיים, שם זה כבר ודאי לא רק התפילה שאדם עומד עם עצמו מול הקדוש ברוך הוא. אם נגיד כרגע בצורה פשוטה, שוב, אבל בהסתייגות, אבל נגיד בצורה פשוטה, אם תפילה זה נקודת החיבור והדיבור והקשר בין האדם לקדוש ברוך הוא, גם התפילה המעשית, אז התפילה המתמדת של הנשמה היא שבעולם המעשי זה אדם צריך לעשות פעולות ומעשים, להיות מכוונן ליצור את הקשר הזה. אבל בעולם הנשמתי, הקשר הזה כל הזמן הוא קיים, והוא לא רק שהוא קיים באופן סטטי, אלא שהנשמה היא מתאמצת כל הזמן, משתוקקת ורוצה לעלות ולעלות לקדוש ברוך הוא ולדבר איתו ולהתחבר לקשר הזה. ואותה תפילה, אותה תנועה, נקרא אולי כרגע לתפילה הזאת הנשמתית, התנועה של הנשמה להידבק בהשם יתברך, זה קצת תראו בפסקה הבאה, רק נקרא, רק כדי שיעזור לנו כאן, אין התפילה באה כתיקונה, כי אם תוך מחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת, הלא היא עפה ומתרפקת על דודה בלא שהוא מפסק כלל. איפה יש איזה ביאור, מה זה אומר שהנשמה תמיד מתפללת? שהיא עפה ומתרפקת על דודה, על הקדוש ברוך הוא, על אוהבה, ללא שהוא מפסק. עוד רגע. אז התנועה הזאת של הנשמה, של השתוקקות כלפי הקדוש ברוך הוא, התנועה הזאת היא רוצה להתפשט. שזה לא תהיה רק תנועה נשמתית, אלא שהיא תתפשט גם לעולם הרוח. שגם הרוח של האדם היא תרצה להידבק בקדוש ברוך הוא.
כי הדבקות הזאת יותר גדולה? או למה לה לרצות להתפשט?
כי זה השורש של כל העולמות שנבראו. לבוא ולהשתוקק להידבק בחזרה במקור שלהם. רק שככל שהעולם יותר רחוק, אז יותר קשה להיפגש עם התנועה הזאת, כי יש, הוא יותר מנותק. העולמות התחתונים, יותר, הגוף יותר מנותק מהקדוש ברוך הוא מאשר הנשמה, למרות שגם הגוף משתוקק. איך אנחנו יודעים? כמה לך נפשי, כמה לך בשרי. נכון? שגם הנפש וגם הגוף בעומק הם משתוקקים להשם יתברך, אנחנו קצת פוגשים את זה בפורים. שמשחררים את החלקים היותר עליונים ומאפשרים עכשיו לחלקים התחתונים גם כן להביע את ההשתוקקות שלהם, שגם כשאדם בלי שכל מתגלה שהוא משתוקק לקדוש ברוך. אז התנועה הזאת של ההשתוקקות והדבקות בהשם יתברך היא רוצה להתפשט, כי זה מטרת כל הבריאה, כל זה שיהיה גילוי וכאילו היפרדות מהשם יתברך כדי לגלות שגם במקומות הכי תחתונים הם משתוקקים. וככל שההשתוקקות הזאת היא יותר מופיעה ברובד יותר חיצוני, גילוי השם יותר מתפשט ומתגלה בעולם.
זאת נשמע כאילו אופטימית. אם היא הייתה פסימית, היא הייתה פשוט מואסת בכל זה ולא רוצה להתפשט.
כן, לא יודע מה זה נשמה פסימית. אולי נשמה של, לא יודע מה, של המלאק. כן, ונשמה היא משהו אופטימי במהותו. אנחנו לא תמיד מאפשרים לאופטימית הזאת לחלחל החוצה. באופן פשוט, שוב, למרות שזה מושגים מאוד מאוד כלליים ומאוד, מה זה נפש רוח נשמה, אנחנו לא יודעים דברים כל כך גדולים שאנחנו לא... אבל רק קצת בשביל לסבר את האוזן, שקצת, חוץ מלהגיד את המושגים, טיפה יהיה לנו איזושהי הבחנה. אז הגוף זה משהו יותר ברור, נכון? הנפש זה כבר עולם של חיות שנמצא בתוך הגוף, שיש שם רגשות, יש שם מאוויים, רצונות וכו'. תנועות חיים, כן, כוח הולדה, כוח עיכול, כמו שהרמב"ם מביא בשמונה פרקים אחרות. הרוח זה כבר עולם של תפיסות, של אמונות, כן, שהאדם, שזה כבר בשכל נמצא, ואדם הוא ככה הוא מסתכל על החיים, ככה הוא יותר את השאיפות שלו, לא את המאוויים היותר קרובים, אלא שאיפות לאידיאלים, לערכים וכו'. והנשמה זה כבר משהו יותר נסתר, משהו שהוא כבר אדם פחות מודע אליו, חלק לא קמימל, שכבר קושר את כל המציאות הזאת של הדרגות התחתונות להשם יתברך. אז שוב, לא אמרנו כלום, אבל רק טיפה כדי שנוכל לראות מול העיניים איזה בחינה מסוימת במעגלים האלה, בשכבות האלה. וככל שאנחנו במעגל יותר פנימי, אז יותר קל להיפגש עם ההשתוקקות לקדוש ברוך הוא. וההשתוקקות הזאת, התנועה הזאת, כמו שאמרנו, שאומר לנו הרב, היא רוצה להתפשט ולהופיע כלפי חוץ, לעולם הרוח, לעולם הנפש, לכוחות הגבייה, ואחרי זה בכלל הסביבה של האדם, שלא רק האדם עצמו, אלא שההשתוקקות הזאת, התנועה הזאת, כוח החיים הזה של התנועה כלפי מעלה, הוא התפשט מהאדם לסביבה שלו, לכל החיים והעולם, עד שלאט לאט, ככל שיש יותר אנשים כאלה שמופיעים את ההשתוקקות הזאת בצורה חיה, אז התנועה הזאת היא הולכת ומתפשטת ונוצרת תנועה ציבורית של רצון כזה, ואחרי זה תנועה לאומית, ואחרי זה תנועה בינלאומית, ועד שכל הבריאה כולה היא תופיע את אותה השתוקקות. כן.
הרב יכול להגיד, כאילו, בתוך כל הדברים האלה, אז מה
אנחנו
כרגע יכולים
להבין
שהוא תפילה? למה
נקראת התפילה? כרגע זה לא קשור לתפילה שלנו, שאנחנו לשמה התכנסנו כביכול, כן? לתפילה המעשית. בסדר? זה עוד לא. אנחנו במקום מאוד גבוה, בכוונה הרב פותח, הרב צבי יהודה, הוא ערך את ההקדמה הזאת, נדמה לי את הפסקאות, אבל בכוונה הוא פותח בפסקה הזאת, כי אי אפשר, זה גם מה שאומרת הפסקה הבאה, אי אפשר לגשת לתפילה המעשית בלי להבין שהיא מתחילה ממקום יותר עמוק של תפילה נשמתית. חייבים לעבור בתחנות האלה המאוד עליונות, ולכן אנחנו, ובזה צריך בכלל להתרגל, כשמתעסקים בדברים, פה זה דברים פנימיים מה שהרב כותב לנו כאן, בסדר? בהלבשה שככה אנחנו הקטנים נוכל קצת להבין מה כתוב, אבל כשמתעסקים בכאלה דברים, אז יש לנו לפעמים איזה רצון, אז מה זה אומר? אז כאילו, לאן אני לוקח את זה? וצריך לעצור את התנועה הזאת ולאפשר לעצמנו לקבל, כמו כשאדם הוא אוכל, אז הוא לא עכשיו יודע בדיוק לאן בדיוק העגבניה הולכת להיכנס והגבינה והלחם, אבל הגוף הוא עכשיו מעכל את זה ושולח את הדברים למקום שלהם, ואז נוצר מזה כוח חיים, גם בלימוד תורה זה ככה. אז יש חלק שהוא חלק מעשי, בסדר? יש דברים שהם כן מכוונים, לימוד הלכה, מכוון מה אני הולך לעשות. אבל בלימוד תורה, עצם התורה, התורה לשמה, בעיקר בדברים כאלה עמוקים, בלימוד אמונה ולימוד פנימיות התורה, אז אנחנו יותר צריכים להתרגל, קודם כל לקבל את הדברים, לתת להם לחלחל. בהמשך, לאט לאט, אנחנו גם נראה איפה יש הופעות שלהם, אבל ערך הדברים הוא הרבה יותר גדול רק מההשלכות המעשיות ששם נפגוש אותם. צריך גם לתת לזה ככה את ההשתאות. לשם כך, צריכים לנו לחשבונו של עולם, שבא על ידי תורה וחוכמה. אנחנו, מכיוון כדי שאותה תפילה, אותה השתוקקות פנימית, היא תתפשט לכל הממדים שתיארנו קודם, איך היא תעשה את זה? כי העולם בצורה גלויה הוא נפרד מהאלוקות. ובשביל לזהות את השבילים ואת אותם דרכים שהעולם יכול להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, חייבים איזושהי הדרכה מאוד מדויקת, כי העולם הוא מאוד, מאוד מנותק ומאוד מפוזר, וצריך שיהיה לנו איזו הדרכה מדויקת, מהם השבילים שבאמת דרכם המציאות יכולה להשתוקק, האדם והחיים והעולם יכולים להשתוקק ולעלות כלפי מעלה. ולכן צריך שבונו של עולם שבא לידי תורה וחוכמה. אני כרגע לא מתעכב על ההבדל בין תורה לחוכמה. האם זה תורה וחוכמה זה שני מושגים בתוך עולם הקודש, או שתורה זה עולם הקודש וחוכמה זה משהו יותר מעבר גם לעולם הקודש, גם לחוכמת חול, בסדר? אני לא מתעכב על זה, אבל בכל אופן ודאי שצריך תורה. נמצא מתוך כך שעבודת התורה כולה וכל חוכמתה, פה כתוב חוכמתה, זה חוכמה של התורה, בביטוי הזה ודאי זה הכוונה חוכמה של התורה, היא התגלותה המתמידה של תפילתה הכמוסה של הנשמה. כל לימוד התורה ועבודת התורה, כן, וחוכמת התורה, הוא בעצם שבילים להופיע את אותה תפילה כמוסה של נשמה. כי זה שבילים איך להתחבר לקדוש ברוך הוא, איך לחבר את האדם ואת המציאות לקדוש ברוך הוא. אז באמת באמת כשאדם לומד תורה, אם אדם שואל עכשיו איפה עכשיו מופיעה התפילה הנשמתית, התשובה, ואם חוזר קצת למה יאיר שאמרת קודם, אם זה רק בתפילה שאנחנו עומדים, התשובה היא לא. היא מתגלה, ודאי שגם בתפילה שאנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא, אבל היא מתגלה גם בלימוד תורה שלנו, בקיום המצוות, בעבודת המידות. כל חלון שאנחנו פותחים, שהוא מחבר את האישיות שלנו לקדוש ברוך הוא, זה עוד גילוי לאותה תפילה מתמדת של נשמה שהצליחה להתפשט ולהופיע החוצה. נשמת כל חי, תברך את שמך השם.
מה זה הציטוט? כאילו שהנשמה היא כל חי, היא מתרחבת?
זה שמתואר פה, שנשמת כל חי, היא תברך, יש לה את ההשתקפות לעלות, כן, ולברך, להתברך, כן, וחיבור להשם מתברך, אבל יש מקום להתבונן. טוב, נעצור פה.
תודה רבה.
אבל צריכים ב-9.